שבת פרשת קורח, אבל הייתי רוצה להקדים קצת לפרשה שמסיימת את הפרשה הקודמת שלנו, פרשת שלח, פרשת ציצית. ויאמר השם אל משה לאמור, דבר בני ישראל, ואמרת להם ויעשו להם ציצית. על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית, הכנף תלתחלת. חז"ל אומרים, תלתחלת דומה לים, ים לרקיע, רקיע לכיסא הכבוד. זאת אומרת, כשאדם יש על בגדו בגד של ציצית, תכלת, כשהיה אפשרות לעשות תכלת, זה היה מזכיר את כיסא הכבוד. וכשאדם זוכר כיסא הכבוד, אפשר להבין שהכוונה היא זוכר את יום הדין. זוכר שריבונו של עולם יושב על כיסא דין ודן את האדם, וכל דבר הקדוש ברוך הוא רואה, שומע ויודע, והכל נכתב בספר, ואחר כך הכל עולה לפני כיסא הכבוד. אבל מצוות ציצית זה לא רק תכלת, זה גם לבן. הכנף, מין כנף, פתיל תכלת, גם תכלת וגם לבן. מה הלבן מזכיר? חז"ל לא אמרו במפורש מה הלבן מזכיר. אבל אפשר להבין שיש שני בחינות של התבוננות, כלומר, יש כיסא הכבוד, כיסא דין, ויש כיסא רחמים, שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא רחמים, כמו שאומרים בראש השנה, כשישראל תוקים בשופר, הקדוש ברוך הוא מעורר, זה מעורר רחמי שמיים, והקדוש ברוך הוא עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. ואפשר בפרשה לדייק שבאמת יש כאן שני דברים שתי זיכרונות. והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. כלומר, יש כאן אזהרה שלא לעבור בלאווים, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. זה כל הלאווים היותר חמורים של עבודה זרה ולא עריות. כלומר, וראיתם אותו, תראו את הציצית, תראו את התכלת, תזכרו שיש יום הדין, תזכרו שיש כיסא דין, ולא תטורו. כתוצאה מזה, זה יגרום שלא תטורו, שאתם, אף אחד לא הולך וחוטא, כשהוא יודע שהוא נידון, נמצא בתודעה שלו, שעל כל דבר שהוא עושה יש דין. והפרשה ממשיכה אחר כך. עוד פעם, למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים אלוהיכם. כלומר, יש עוד זיכרון. תעשו את כל המצוות עשה. לא רק תזכרו וזכרתם אותו, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, אלא למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי. כלומר, גם זיכרון לקום ולעשות את מצוות עשה, שזה אולי הלבן מזכיר. כלומר, מידת היראה היא גורמת לאדם שהוא לא יעבור בלא תעשה, שלא יעבור בעבירות. ומידת האהבה היא גורמת לאדם שאדם יקיים את מצוות עשה. כשאדם רואה את הגדולה האלוקית ואת הטוב האלוקי, שזה מתבטא בלבן, שהוא צח, כן? אפילו מעל כאילו צבע, כאילו, אז הוא רואה את הגדלולה האלוקית, ומתאווה להיות קרוב אליה, ומתאווה לעשות את כל מצוות השם. כלומר, שני הלבן והתחלת מביאים את האדם לעשות גם מצוות עשה, וגם להימנע ממצוות לא תעשה. איך שתמצא לומר, מזכיר לי מה שאומר רב לוי יצחק מברדיצ'ב, ועל בפרקי אבות, דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. דע מאין באת, טיפה סרוחה, לאן אתה הולך, למקום אפר עם מוות עולה, לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שואל רב לוי יצחק מברדיצ'וב, למה יש את הכפילות? אתה מאין באת ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד, ואחר כך, די מאין באת, מכאן, לאן אתה הולך, למקום אפר וכו'. היה צריך בהתחלה פעם אחת. אתה מאין באת, מכאן, לאן אתה הולך, למקום אפר עם מוות עולה. למה הכפילות? הוא אומר שבאמת יש כאן שתי התבוננויות. יש מצד החומרי של האדם, מהצד הנמוך של האדם. דע מאין באת, ממה באת. לאן אתה הולך? למקום אפר עם מוות עולה. ולפני מי אתה עתיד ייתן דין וחשבון. אבל הנשמה, היא באה ממקום עליון. דע מאין באת, הרישה של המשנה. דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי וכו'. זאת אומרת, דע מאין באת, נשמה, נשמת ישראל חצובה ממקור עליון. וגם אחר כך, אחרי שהיא נמצאת כאן, היא עוברת לעולם עליון. עתיד האדם להגיע לגן עדן, לעולם הבא, תחיית המתים. שתי התבוננויות שהן גורמות לאדם גם זהירות בסור מרע. אם אדם נמשך אחרי תאוות, אחרי העולם הזה, מזכירים לו מאין באת בעולם הזה ולאן אתה הולך בעולם הזה, ואידך גיסא מצד הרוממות, אם אדם מעורר את האדם להידבק בריבונו של עולם, לקום ולעשות טוב, הדעה מאין באת, איזה נשמה אלוקית עליונה גדולה יש לך, מאיזה מקור עליון היא חוצבה, ולשם היא אחר כך עתידה להגיע. ועל כן עניינה של הנשמה הזאת להופיע ולגלות את גדולת אהבת השם ועבודת השם. זה כשאדם כל יום רואה את הציציות, צריך לזכור. לזכור את הדברים הללו. אנחנו עוברים לפרשה שלנו, פרשת קורח. שיעור גדול בהכרת גדולתו של משה רבינו, בהכרת העובדה שמשה אמת ותורתו אמת. והשיעור לפעמים צריך להינתן בצורה מאוד חדה וחריפה, שמי שכופר במשה, באמונת ההכרה שמשה אמת ותורתו אמת, הוא לא שייך למציאות. הוא מתבטא, לא יכול להיות. לא יכול להיות תופעה כזאת בישראל. קנאה זה דבר שמוציא את האדם מן העולם. הקנאה באה מהשוואה. זה שאדם משווה את עצמו לאחרים, והוא חושב שהוא צריך להיות שכמו שיש לאחרים, כך צריך להיות לו. ולא מבין שבעולם יש תפקידים שונים, וכל אדם יש לו הייעוד שלו, ולכן יש לו ייחוד מיוחד. ואם אדם מנסה להיות מה שלא הוא, אלא משהו אחר, אז הוא גם את שלו מפסיד, לא רק שאת השני הוא לא מקבל. זה מה שקרה לקורח. אם אדם יש עיניים גדולות, ורוצה דווקא את מה שאחר מקבל, אז הוא גם את שלו הוא מפסיד. המרשה אומר, לא היה צריך לקנא בכבודו של משה רבינו. מה שהיה צריך לקנא זה בהשתדלותו של משה רבינו בעבודת השם, בשקידתו, בנאמנותו לריבונו של עולם, בזה אפשר לקנא. להיות יותר שקדן, יותר מתמיד, יותר מאמין, יותר דבק, יותר ירא, יותר ענב. לא בתוצאות, כתוצאה מזה שאדם עמל ודבק בריבונו של עולם, אז הוא מתעלה. ההתעלות היא דבר שולי. מה שצריך ללמוד מהגדולים, צריך ללמוד לשקוד. לשקוד, לעבוד, להשתדל, להתאמץ, לעלות. הפרשה שלנו מלמד אותנו, בהמשך הפרשה, תפקידו של הכהן, מתנות כהונה, גם ללוי יש מעשר שהוא מקבל, אז הלוי צריך לתת מעשר מן המעשר, מדרגות יש בעבודת השם, מדרגות, יש תפקידים שונים, יש כהנים, יש לוויים, מדרגות שונות. ואני רוצה פה להביא את דברי הרב המתבונן, בשלוש, ואומר שלוש מידות בעבודת הקודש. זה בסדר, במוסר הקודש, בעמוד רש א'. אומר הרב, שלוש מידות ישנם בבעלי הנפש המשפיעים על בני דורם מאוצר רוחם, ושלושתם נאחזות הן במידתה של הדוגמה העליונה שדרכי עבודה אלוקית ברוחה הפנימי, שהיא התכונה של הדביקות האצילית מתפרטות בה, והן מוצאות להן מקום בשורשי היסוד של עבודת הלוויה, הכהונה, ועל גביהם מידתו של משה עבד השם. והרב מתחיל להסביר. העבודה של המשמעת הפשוטה, שהצד התחתיתי שלה דרוש וקבל שכר. כלומר, יש אפשרות של עבודת השם בשביל שכר. רוצים לקבל שכר, ומחשב שכר מצווה כנגד הפסדה. לעשות חשבונות, לרצות לקבל שכר. זה הצד התחתיתי של העבודה, עבודת המשמעת. והיא הולכת ומתעלה בדרכה זאת, היא עבודת הלוויים. כי שכר הוא להם חלף עבודתם. זה מה שנזכר בפרשה שלנו. שכר הוא להם חלף עבודתם. פעם, ואכלתם אותו בכל מקום, זה מדובר על המעשר, אתם וביתכם, כי שכרו לכם חלף עבודתכם באוהל מועד. וגם מקודם נזכר הדבר הזה. שכר חלף עבודתם. כשהיא מתעלה, אין עיניה לתויות אל השכר, אבל סוף עניינה הוא משמעת פשוטה ותמימה. כלומר, ריבונו של עולם ציווה, רצון לקיים ולעשות את רצונו של ריבונו של עולם, בלי שאלות, לקבל מרות אלוקית. זאת מדרגה אחת בעבודת השם, שאדם מקבל על עצמו לעשות את רצון ריבונו של עולם. המדרגה הנמוכה של זה, זה הוא רוצה, מקבל על עצמו לעשות את רצונו של ריבונו של עולם, כי זה, כדאי, זה כדאי, כי זה משתלם, הוא מתעלה קצת יותר באותה מדרגה, והוא כבר לא חושב על השכר, אלא הוא חושב זה מה שנכון לעשות, לקבל את ציווי השם ולקיים את רצונו כמו שהוא ציווה. אנשי הרוח אשר בידם נתונים המפתחות של אוצר החיים על הזה, כלומר הנאמנות המוחלטת לריבונו של עולם, המשמעת המוחלטת, הם אינם כל העובדים בקודש, המזכירים את השם בתורה, במוסר, בהוראה ישרה, בהלכה ואגדה, אותם המושפעים מהם, מושפעים הם משיפת התורה מתגלה על פיהם, בתור צינור ומעבר הגון. המקשיבים זוכים במשמעתם הברה, ומזכים את מזכיהם גם כן, בדרך שכר שחלף העבודה. כלומר, הרב מגביה את העניין הזה של השכר. הוא אומר, אנשי קודש, שמרביצים תורה, שהם מדריכים בדרך ישרה, בהלכה, בהגדה, הם, יש אנשי קודש בסוג הזה של משמעת תמימה ופשוטה, כלומר קבלת דבר השם, לעשות את רצונו ולהעביר הלאה, ללמד את רצונו, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, מלמדים את התורה בישראל מפני שזה רצונו של ריבונו של עולם, כי כך הוא ציווה, כי כך זה נכון. וכמובן שכתוצאה מזה שמשפיעים על אחרים, אז הם גם מזכים את מזכיהם, כלומר מי שמשפיע הוא זוכה. זה בדרך שכר, שחלף עבודה זה שכר רוחני. זהו יחס לוי, שומר השערים מבחוץ ומרים קול בשיר וזמרה. כלומר, הלוויים יש להם תפקידים גלויים. הם צריכים להיות שומרים, ואיפה הם שומרים? יש 24 מקומות ששומרים בבית המקדש, בחוץ שומרים הלוויים. יש להם עוד תפקיד, להרים קול בשיר ובזמרה. זאת אומרת, תפקידים חיצוניים. להיות שומרים מבחוץ זה תפקיד חיצוני. להשמיע קול זה גם כן מבחינה מסוימת חיצוני ביחס למהות הפנימית שהיא לא נשמעת, שהיא עמוקה, שהיא בלחש, לפני ונפנים, שזה מדרגה יותר עמוקה. כמובן לכל מדרגה יש את התפקיד שלה. צריך שומרים מבחוץ, אי אפשר בלי השומרים. השומרים שבבית המקדש הם רק שומרים של כבוד, אבל כבוד השם, כבוד בית המקדש, מופיע על ידי שיש שמירה מבחוץ, מסביב לכל השערים, מכל הפינות, כדי לכבד שומרים של כבוד, משמר כבוד. זה התפקיד של הלוי. ושירה. שירה, גם כן יש בזה בחינה של חיצוניות, השמעת קול כלפי חוץ. הדבר נשמע, יוצא החוצה. יש לזה תפקיד מאוד חשוב, שהקול יתפשט, שדבר השירה, שירת הקודש, תתפשט, תשמע. זה תפקיד מאוד חשוב. אבל בדרגה מסוימת. נעלה ונראה את הדרגה הבאה. למעלה מזה היא עבודה פנימית, שהיא מסתכלת, הרב משווה את זה, או, כנומת בית העבודת בית המקדש, עבודת הופעת התורה, הרבצת התורה. מקודם הוא אמר לנו, מדריכי התורה מלמדים, מזכירים את השם, בורא ישרה, הלכה, אגדה, משפיעים בדרך של משמעת פשוטה, תמימה. צריך לעשות את רצונו של ריבונו של עולם. מדרגה נפלאה של עבודת השם. למעלה מזה היא עבודה פנימית שמסתכלת ברזי עולם. כלומר, עבודה שלא רק לימוד התורה כפשוטה, המצוות כפשוטם, ההלכות כפשוטן, התורה הגלויה, אלא מסתכלים כבר ברזי עולם. היא מפרנסת את הקודש שלמעלה, ברז נאצל של תנו עוז לאלוקים. כלומר, יש עבודת השם שאדם עובד מפני שכך השם ציווה. יש עבודה יותר עמוקה של הכרה מה יוצא מעבודת השם, שיש בזה נחת רוח לריבונו של עולם כביכול, שהוא רוצה להעלות את כבוד השם שיתגלה בעולם. הוא עושה את רצונו של השם לא רק כך ציווה וצריך לקבל את המשמעת הברורה, וזה נכון מאוד ולא ייתכן אחרת, אלא מעמיק להתבונן מה התוצאה, מה העומק של העבודה. זה בהתבוננות של רזים. תנו עוז לאלוקים. כביכול האדם בעבודת השם שהוא עובד, הוא נותן עוז כביכול לריבונו של עולם. וישראל מפרנסים לאביהם שבשמיים. ובזמן שהם עושים רצונו של מקום, הם מוסיפים כוח בגבורה של מעלה. זה סוג עבודה עמוקה יותר. ולעומת תוכן זה בעבודת הקודש של תאורי נשמה צדיקים יסודי עולם, שמדבק בהם, המדבק הוא מדבק בשכינה, מי שמדבק בצדיקים כאלה הוא מדבק בשכינה, וכל המדבק בה מוסיף בהם כוח וגודל נערה וחיי אלמות. זאת היא מידתם של הכהנים. עבודת מתנה אתן את כהונתכם. זה גם כן לשונה של התורה בפרשה שלנו. עבודת מתנה אתן את כהונתכם. וקידשתו כי את לחם אלוקיך הוא מקריב קדוש יהיה לך. אז יש עבודה של חלף, של שכר וחלף עבודתכם, ויש עבודת מתנה, עבודה של התנדבות כביכול. גם, מה זה עבודת מתנה? אדם רוצה לתת, לתת כביכול. לא צוויתי, אני חייב, אין ברירה, צריך לעשות, אפילו מקבל את זה כדבר נכון, כיוון שריבונו של עולם רוצה, צריך לעשות את רצונו, אלא יש כאן איזה, כביכול לתת מתנה כביכול לריבונו של עולם, בחינם, לא תמורה, ללא תמורה, לעשות את העבודה נשמה. כלומר, יש עבודת כהנים, במקביל לזה עבודת קודש של אנשי קודש, שהם בחינה דומה לכהנים, אלה שעושים את העבודה כדי לרומם ולעשות נחת רוח לריבונו של עולם כביכול ולהעלות להרבות כבוד השם בעולם. יש עוד מדרגה. מה יש אחרי זה? כבר לכאורה אין כבר מדרגה יותר גבוהה מאשר המדרגה הזאת שאדם עושה עבודתו, מידת חסידות, עבודת מתנה, כמו שמסביר המסילת ישרים במידת החסידות, שהוא עושה כדי לעשות נחת רוח לריבונו של עולם. לא חושב על עצמו כלל. למעלה מכולם, אולי נרגע כאן בעוד איזה נקודה, מי שרוצה שלקדוש ברוך הוא יהיה נחת רוח, כביכול שכבודו של הקדוש ברוך הוא יתרבה, הוא לא, זה לא חשוב לו שדווקא הוא ירבה את כבודו של הקדוש ברוך הוא. מי שירבה את כבודו, העיקר שכבודו של הקדוש ברוך הוא יתרבה, הוא לא עוסק בעצמו. מי שעוסק בקבלת דבר השם, לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא, הוא רוצה שהוא יעשה. אבל כשאדם עסוק לא בעבודתו, אלא בעבודת, כשכל העבודה היא בעצם מתנה לריבונו של עולם, העיקר שכבוד השם יתעלה. ואז אין קינה. למעלה מכולם ממידתו של משה. רואה נאמן שעינה וליבו רק אל צאן עמו, ויזכור ימי עולם משה עמו. היה המעלם מים את רואה צאנו. דוגמתו היא התכונה העליונה שאין כל העולמים כדאים לה, לא פרנסה ולא תוספת גדולה, כי עם דעה בהירה ואספקלריה מהירה, שכל השפע והטוב בטילים לגבה יותר משרגה בתיארה. ואור עליון זה מאיר על כל המחשקים, ומנהיר את כל נאות הצדיקים. בינתיים עוד לא ברור מה הרב מתכוון, איזה סוג עבודה מיוחדת היא מידתו של משה. הוא עומד תמיד מוכן להופיע, להשפיע ולא לקבל מאומה. אפילו ברכה רוחנית ואצילית. כי ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו. כלי תפארת בראשו נתת לו. וזה מקורה של תורת אמת, שבאורה כל יצור נברא, יראה אור וחיים. כלומר, בעצם מה שהרב, כפי שנראה מדבריו של הרב, מידתו של משה, משה הוא בטל כלפי דבר השם, כלפי אור השם כל כך, שזה לא הוא עוסק בגילוי כבוד השם בעולם. הוא בטל כלפי המציאות האלוקית, ומה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה הוא רוצה. דהיינו, הוא פועל בישראל, הוא משפיע תורה, פועל תורה, מרומם את עם ישראל, הוא כביכול יחד עם הקדוש ברוך הוא עובד. לא אל הקדוש ברוך הוא, אלא עם הקדוש ברוך הוא. כלומר, מידה של התבטלות מלאה שמשה זה תורה, והתורה פועלת בעולם, והתורה היא משפיעה בעולם, והתורה מקיימת את כל העולם, וזה משה רבינו. שמשה רבינו והתורה זה אחד. זאת מדרגה עליונה, מדרגה המיוחדת, השמורה למשה רבינו, כביכול בלבד. להתעלות למדרגה כזאת, שכאילו הוא פועל עם ריבונו של עולם. לא אל ריבונו של עולם, אלא עם ריבונו של עולם, מתוך התבטלות עליונה. כן, מדרגות מדרגות בעבודת השם. צריך לעלות ממדרגה למדרגה. אי אפשר לקפוץ על המדרגות. אם אנחנו נשתמש בדוגמה אחרת, אז הלוויים בחינה מסוימת של עבודת השם מהירה, משמעת, קבלת הגדולה האלוקית, התבטלות לפני הגדולה האלוקית, ומוכנות לקבל כל מה שקדוש ברוך הוא אומר, כל מה שהוא מצווה לעשות את דבר השם, מתוך ביטול כלפי הגדולה האלוקית, יראת הרוממות. והתחתית שלה זה עירה נמוכה, עירה תתה, זה עירה שמפחד מפני העונש, שמפחד ושעושה את הדברים כדי לקבל שכר. זה הצד התחתיתי של העירה. כשאדם מתעלה בעירה, הוא מגיע לעירת הרוממות, הוא עושה לא מפני שהוא מצפה לאיזה שכר, אלא מפני שהוא כל כך מעריץ וכל כך מכיר את הגדולה האלוקית, שלא שייך לו לעשות את מה שרצון הקדוש ברוך הוא עושה. מדרגה יותר גבוהה זה מדרגת אהבה, שאדם עושה מאהבה. הוא אוהב את ריבונו של עולם, וכשעושים מאהבה חושבים על הנאהב, לא על עצמו. יהיה לי איזה מזה טוב, לא יהיה לי מזה טוב, אני אוהב אותו ואני רוצה שלא יהיה טוב. אני רוצה לעשות את רצונו, לעשות לו נחת רוח, להגדיל את כבוד השם בעולם. זו מידת אהבה. מידה עוד יותר עליונה, כן? זה התבטלות מוחלטת כזאת כלפי ריבונו של עולם. כי מידת העירה היא התחברות מסוימת בדרך אחת, אהבה בדרך שנייה, אוהב את. ועוד יותר גבוה זה ביטול מלא, שהוא כאילו עבד השם. מה שהקדוש ברוך הוא עושה הוא השליח שלו. הוא לא עובד אל השם, הוא שליח של השם, לעשות את רצונו של ריבונו של עולם כלפי כל העולם כולו, כלפי עם ישראל. זאת מדרגה עליונה, מדרגה של משה. אנחנו היום בראש חודש תמוז, ו היה א' דראש חודש תמוז בשבת. ביום הזה יצאו המרגלים לדרך עד תשעה באב. זה הזמן לתקן את חטא המרגלים. זה גם 40 יום של סיום הזמן לאלה שנוסעים אחרי תשעה באב. ואלה ימים שבתקופה הזאת באופן מיוחד אנחנו צריכים לעבוד על תיקון חטא המרגלים, להרבות באהבת ארץ ישראל, להרבות באהבת תורת ארץ ישראל. אהבת ארץ ישראל מחייבת לא לספר לשון הרע על ארץ ישראל, לא להגיד שיש דברים לא טובים בארץ ישראל, אפילו הם אמיתיים, אפילו אם נכונים. לא לבוא ולספר שיש גיבורים וענקים ויש קשיים בארץ ישראל ולא נוכל להתגבר עליהם. סגנון של המרגלים זה סגנון של חטא, זה לשון של חטא. לראות את טוב ארץ ישראל, גם בתקופה שאנחנו נמצאים. זה לא רק בזמן ההוא שהלכו המרגלים וראו שאי אפשר לכבוש את הארץ, זה ממש מסוכן. ואמרו הכל אמת, אבל זה היה לשון הרע נורא, לשון הרע אמיתי. על ארץ ישראל אסור לדבר לשון הרע. פעם מישהו סיפר לנציב דברים של ביקורת על אנשים בארץ ישראל, הוא אמר לו שזה לשון הרע, אתה חוטא בחטא המרגלים. הוא אומר, אבל זה אמת. הוא אומר, גם המרגלים אמרו אמת. אז מה, לא להגיד את הדברים האמיתיים? כנראה שצריכים להסתכל אחרת, לראות את טוב הארץ, לראות את המעלות, את הבנייה, את העשייה, את ההתעלות הרוחנית, ואת זה לראות בעיקר, ולתקן את מה שצריך לתקן. זה לא שאנחנו פטורים מלתקן מה שצריך לתקן, מה שבידינו לתקן, אבל העין צריכה להיות עין טובה, עין שרואה דברים טובים, מלאת ביטחון שאנחנו נתקדם ואנחנו נצליח ואנחנו הולכים במעלה ההר, ואנחנו לא, וכל מעצור יביא אחר כך להתפתחות יותר גדולה, ולא מפחדים משום מעצור בדרך, ועד רבה המעצורים האלה ייתנו לנו אחר כך קפיצות יותר גבוהות, כי יגבירו את הכוחות הפנימיים שלנו, אם עוצרים אותנו, אז הכוחות בפנים מתגברים, ואחר כך הם מתפרצים בעוצמות חדשות. אין עצירה, אין עמידה במקום, אנחנו תמיד מתקדמים. ככה לראות, וככה גם להיות שותפים להתקדמות. והדבר הכי חשוב זה שקידת התורה. אין דבר יותר גדול משקידת התורה. ואין דבר יותר חשוב בימים האלה, בחודש תמוז, עד תשעה באב, שימים האלה שצריכים חיזוק מיוחד, אז אין דבר יותר גדול משקידת התורה, מקיום המצוות, מתיקון המידות. ואז בעזרת השם, כתוצאה מההשתדלות שלנו, אז יהפכו הימים, ימי הצומות, שהם במשך בתוך 40 יום הללו, י"ז תמוז ותשעה באב, לימים טובים. וזה לא מן הנמנע שגם זה יהיה בקרוב. אבל אנחנו מחויבים לעשות את כל המאמצים לקרב את הימים הללו. אז חזק ונתחזק, ושיהיה לנו חודש טוב, 40 ימים טובים, 40 יום ניתנו הלוחות, 40 יום אפשר לעשות המון המון. חזק ונתחזק.